שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבת, פרשת בשלח. אנחנו בשיעור הרמב״ם היומי ממשיכים בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, אחרי שלמדנו את דיני מדיח ועיר הנידחת, דיני מסית, דיני מתנבא בשם עבודה זרה ודיני נביא שקר בפרקים הקודמים. אומר הרמב״ם פרק השישי להמשך ההלכות ששייכות לדיני עבודה זרה. ההלכות הנידונות בפרק שלנו הן המצוות הבאות, אני קורא אותן מהכותרת קודם כל ואז ניכנס לפרק עצמו: שלא לעשות אוב, שלא לעשות ידעוני, שלא להעביר למולך, שלא להקים מציבה, שלא להשתחוות על אבן משכית, ושלא ליטא אשירה. כלומר, מעשים של עבודה זרה והדינים שצריך להתרחק מהם הם הנושאים שלפנינו בפרק הלא ארוך, בפרק השישי שלפנינו ברמב״ם. נתחיל לפנים. העושה אוב או ידעוני, הרמב״ם עוד מעט יגדיר מה זה אוב ומה זה ידעוני. אנחנו מכירים את בעלת האוב שמתווכת בין החיים למתים אצל בספר שמואל. אנחנו דנים בידעוני, נראה מיד את המושגים האלה. העושה אוב או ידעוני ברצונו בזדון, ברצונו כמובן, כמו שתמיד אמרנו בהלכות עבודה זרה, פרט לאנוס, ובזדון, פרט לשוגג, שאז הוא חייב חטאת, במקרים שלנו, ברצונו ובזדון חייב כרת, ואם היו עדים והתראה, נשכל, היה שוגג, מביא חטאת קבועה, כבר ראינו את הנוסח הזה בענייני עבודה זרה כל הזמן, חטאת קבועה, ולא קורבן עולה ויורד, אלא חטאת קבועה, שהיא כסבת צעירים, שזה הדין של עבודה זרה באופן קבוע ולא משתנה על פי המצב הכלכלי של עמי ועשיר כקורבן עולה ויורד במקרים אחרים. טוב, מתחילה ההלכה. כיצד הוא מעשה האוב? כיצד מעשה האוב? שואל הרמב״ם. זה שהוא עומד ומקטיר כתורת ידועה ואוחז שרבית של הדף בידו ומניפו, והוא מדבר בלט, בלט הכוונה היא בלחש, הוא מדבר בלט בדברים ידועים אצלם, עד שישמע שואל כאילו אחד מדבר עמו ומשיבו על מה שהוא שואל בדברים מתחת הארץ בקול נמוך עד מאוד, וכאילו אינו ניכר לאוזן אלא במחשבה מרגיש בו. וכן הלוקח גולגולת המת ומקטיר לה ומנחש בה עד שישמע כאילו קול יוצא מתחת שחיו, קול יוצא מתחת שחיו, זה נקרא גם במילה אחרת, במקומות אחרים זה נקרא פתאום, כלומר פתאום פי יוד תף וו מים כמו פתאום ורעמסס, פתאום הכוונה היא מי שמדבר בלי להניע את פיו, פתאום בלי להניע את פיו ואת השפתיים שלו, הוא כאילו מדבר מתוך בטנו או מדבר מתוך איזשהו איבר בגופו, גם הוא בעל אוב, ומתחת שחיו יוצא כל שפתל עד מאוד ומשיבו. כל אלו מעשה אוב הן, והעושה אחד מהם נשכל. עד כאן בעל אוב, כיצד מעשה הידעוני, מניח עצם אוף ששמו ידוע בפיו, ומקטיר כתורת. מניח עצם אוף, זו שיטת הרמב״ם, שהידוע הוא אוף, הוא ציפור, מקביל אגב לדרשת חז"ל שראו את בלק בן ציפור כאחד שהיה מחשף בציפור בעוף, ולכן הוא היה קוסם, והעוף הזה זה הציפור שנקרא ידוע. שיטת רש"י זה אגב שלא מדובר בעוף אלא מדובר בחיה. בכל אופן, הוא מקטיר ועושה מעשים אחרים עד שיפול כנכפה וידבר בפיו, ייפול כנכפה, הכוונה היא ייפול באיזה אובדן אשתונות, כנכפה, הוא ברעידות, הוא באיזה מין מצב כמו של מחלת נפילה, ייפול כנכפה, וידבר בפיו דברים שעתידים להיות, בכל אלו מיני עזריים, ואזהרה שלהם מניין, תלמוד לומר, אל תפנו אל האובות, ואל הידעונים. אז כל אלה ענייני עבודה זרה, והיחס לענייני עבודה זרה צריך הרבה עיון, מעניינים מאוד הדברים שמופיעים בתפארת ישראל, במשרו אליפשיץ, בפירוש המשניות, על המשניות שמהם לומד את זה הרמב״ם עכשיו, בפרק שביעי בסנהדרין, ושם הוא אומר בתפארת ישראל, שאתה קרוב לאחרית הימים שבהם התפשט האור האלוקי על כל בשר, וראו כל בשר כי אין עוד מלבדו, לכן האור הזה כבר הבקיע ומאיר ובא, אנחנו קרובים לאותו אור גאולה, וממילא כבר גער השם בשטן, ונתבטלו כוחות הטומאה, וכל בעלי ההמוניות האלה יבשה ידם, ואין גם אחד אשר כוח בידו לחשף ולנשף, והאמונה האלו וכוח הכישוף לא תקנן אלא במוחות השוטים והתינוקות. והוא מעריך מדברים ומתאר שם את העניין, זה סיפור מעשי האוב והידעוני. ההלכה הבאה היא דין המעביר בניו למולך. הנותן מזרעו למולך ברצונו בזדון, חייב כרת ושוגג מביא חטאת קבועה. ואם עשה בהתראה ואיבים נסתל, והמקור שנאמר אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו באבן. אז הנותן מזרעו למולך, הכוונה היא שהוא מעביר מזרעו חלק מבניו באש למולך. המולך היה אליל עמוני שהוא מעביר לכבודו, בסדר? והם מתוך דמיון כזה שככה עבודתו, ואז הוא לא יכעס עליהם האליל, זה סיפור שלם. אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמו באבן, באבן זה סקילה, והזרע שלו מניין, תלמוד אמר, ומזרע אחד לא תיתן להעביר למולך. ולהלן הוא אומר, לא יימצא בך, מעביר בנו וביתו באש. כיצד היו עושים אנשי המולך, אחרי שהוא הסביר את האור ואת העידוני, הוא מסביר לנו עכשיו על המולך, מדליק אש גדולה, ולוקח מקצת זרעו ומוסרו לכומרים עובדי האש. אותן הכומרים נותנים הבן לאביו אחר שנמסר בידן להעבירו באש ברשותן. ואבי הבן הוא שמעביר בנו על האש ברשות הכומרים. הוא מעביר אותו ברגלו, כלומר, הבן הולך ברגל, כלומר, הוא עוזר לבנו לעבור באש. הוא מעביר אותו ברגלו מצד לצד אחר בתוך השלהבת. לא שהוא שורפו למולך, כדי ששורפים בהם ובנותי לעבודה זרה אחרת, אלא בהעברה בלבד, והוא לא מת. הייתה עבודה זו ששמו מולך. לפיכך, העושה עבודה זו לעבודה זרה אחרת, חוץ ממולך, פטור. העושה עבודה זו לעבודה זרה אחרת, שאין דרך עבודתה בכך, פטור, כי אני כבר סיכמנו, שמתי אתה חייב בעבודה זרה, כאשר אתה עושה את זה בדרך עבודתה, אלא אם כן מדובר בעבודות שאנחנו מכירים אותן, שמשתחווה ודיבוח, כיתור וניסוך, או שמקבלו באלוה, אבל כל זה לא קיים, ולכן רק אם הוא עשה את זה למולך, אז הוא חייב. הלכה דת, אינו חייב קרת או סקילה עד שינסור למולך ויעבירו ברגלו באש דרך העברה, אבל אם חסר אחד מהפרטים, מסר ולא העביר, או העביר ולא מסר, או שמסר והעביר שלא דרך העברה, פטור, שלא דרך העברה מצד לצד אחר כמו שהוא תאר, פטור. אינו חייב עד שימסור מקצת זרעו ויניח מקצתו, שנאמר כי מזרעו נתן למולך מקצתו ולא כולו. זה הלכה מאוד מאוד מעניינת. כלומר, ההלכה הזו היא מוזרה גם כי יוצא ממנה שלכאורה, לא לכאורה, יוצא ממנה בפועל, שאם הוא העביר כל זרעו למולך, הוא פטור. אם הוא העביר מקצת זרעו למולך, הוא חייב. ובאמת, דנים בזה רבים מאוד, וההלכה היא על פי, כפי שנפסק, שזה באמת רק מזרעו ולא כל זרעו. הלכה היא, אחד זרע כשר ואחד זרע פסול, כל אלה נחשבים בתוך זרעו. אחד בניו ובנותיו, ואחד בניהם ובני בניהם, על כל יוצאי יריחו הוא חייב. בני שאין זרעו. אבל אם העביר אחד, או אחיותיו, או אבותיו, או שהעביר עצמו, פטור. העביר אחד מזרעו, והוא ישן. ואז מלא הוא לא עוזר לו, ובנו לא הולך בעצמו. או שהיה סומה, או סומה, ואז ממילא, כיוון שהוא עיוור, פטור, בגלל שההליכה צריכה להיות כשהוא רואה את זה, והוא נמצא ועושה את ההליכה בעצמו. אבל אם הוא שומע, אז הוא לוקח אותו, זה לא נחשב שהוא עושה את המעבר. פטור, הכוונה היא כמובן, פטור מדיני, מהעונשים. פטור מקרה, בזדונו קרה, ובשגיגתו חטאת קבועה. מצבה שאסרה תורה היא בניין שיהיו הכל מתקבצין אצלה. אנחנו יודעים שכתוב בתורה, ולא תקים לך מציבה אשר שונא השם אלוקיך, מיד הרמב״ם יזכיר את הפסוק. יעקב אמנם בנה מציבה, אבל חזרה מציבה ונפנאה בימי הבנים. מציבה שאסרה תורה היא בניין שיהיו הכל מתקבצין אצלה, ואפילו לעבוד את השם, שכן היה דרך עבודה זרה. שנאמר ולא תקים לך מציבה אשר שונא השם אלוקיך, וכל המקים מציבה לוקה. וכן אבן משכית האמורה בתורה. אבן משכית זה אבן שיש עליה פיתוחי אומן, היא מונחת לפני הפסל ומשתחווים עליה, עומדים עליה ומשתחווים עליה או משתחווים עליה לפסל. כן כתוב, וכן אבן משכית האמורה בתורה, אף על פי שהוא משתחווה עליה, משתחווים עליה, לשם לוקה. כלומר, הוא משתחווה על אבן משכית לשם לוקה. שנאמר באבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. ולמדו מזה שגם אם זו אבן משכית שהוא השתחווה עליה לשם, גם אז לוקה. מפני שכן היה דרך עבודה זרה להניח אבן לפניה להשתחוות עליה, לפיכך אין עושים כן להשם. ואינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל עליה, שזוהי השתחוויה האמורה בתורה. כבר אמרנו, השאר זה קריאה, נכרעה, נברכה, השתחוויה, ועל פי ההגדרה עכשיו, שכולו מוטל עליה. במה דברים אמורים בשאר הארצות? במה דברים אמורים בשאר הארצות? כלומר, ארצות הכוונה עכשיו בשאר המקומות. בכל המקומות, חוץ מבמקדש. אבל במקדש, והמקדש הכוונה היא בעזרה, במקדש, הכל נקרא מקדש. לא הר הבית, רק מה שבתוך המקדש, בתוך הבית עצמו, בבית המקדש. באמת דברים אמורים משאר הארצות, אבל במקדש מותר להשתחוות להשם על האבנים, אז מהמקדש, שנאמר לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, בארצכם אין אתם משתחווים על האבנים, אבל אתם משתחווים על האבנים המפוצלות שבמקדש. האבנים המפוצלות שבמקדש הם אבנים חצובות, משוטטות. האם לדון גם בהם כדיני אבן משכית? לא, זה דין רק בארצכם, אבל לא במקדש. ומפני זה נהגו כל ישראל להציע מחצלות בבתי כנסיות הרצופות באבנים, או בתחליף למחצלות מיני קש ותבן, כדי להבדיל בין פניהם ובין האבנים. אנחנו יודעים שכך אנחנו נוהגים בראש השנה וביום הכיפורים בעיקר, בתוך ההשתחוויות שלנו בתפילה. אם לא מצא דבר מבדיל בינו ובין האבן, הולך למקום אחר ומשתחווה. הולך למקום אחר ומשתחווה, כלומר מקום שלא רצוף באבנים, שאין בו רצפת אבנים. או שוחה על צידו ומתה. אין מקום כזה, אז הוא עושה את זה לצדדים, ולא בהשתחוויה האמורה בתורה, כדי שלא ידביק פניו באבן. המשתחווה להשם על האבנים המפוצלות בלא פישוט ידיים ורגליים. זאת אומרת, מדובר בהשתחוויה, אבל בלא פישוט ידיים ורגליים, הוא כן משתחווה שהוא ממש נופל עליה, אבל בלא פישוט ידיים ורגליים אינו לוקה. למה? כי לא זו ההשתחוויה האמורה בתורה. ההשתחוויה האמורה בתורה היא שהוא נופל כולו עליה בפישוט ידיים ורגליים. אבל מקין אותו מכת מרדות, זה עניין מלכות דרבנן. וכמובן כל זה בדינים של השתחוויה. וכל הדינים של קריאות, של קריאות ב-18, של כל הדברים האחרים, אנחנו יודעים שאנחנו עושים אותם גם על רצפה, בכל מקום, בכל הארצות, וזה לא נאסר, אלא רק דברים שהם השתחוויה ממש. אבל העבודה הזרה, אחד השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים, או בלא פישוט ידיים ורגליים, משעה שיכבוש פניו בקרקע, נסכל, אם כן צריך לסכם את העניין. לעניין השתחוויה לעבודה זרה, אז שם כפיפת הקומה נחשבת מעשה ההשתחוויה. לכן גם בלא פישוט ידיים ורגליים, ברגע שהייתה השתחוויה עם כבישת פנים בקרקע, זה נחשב השתחוויה לעבודה זרה, ולכן כיוון שלגבי עבודה זרה זה נחשב, אז ממילא הוא כבר נזכר. אבל לגבי משתחווה להשם, שהוא עושה את זה על אבנים מפוצלות שלו במקדש, זה איסור רק בהשתחוויה בפישוט ידיים ורגליים, אם דאורייתא ואז לוקה. ואם הוא עושה את זה בלא פישוט ידיים ורגליים, זה רק מלכות דרבנן. הלכה ט' עוסקת עכשיו בנושא נוסף, שלא תיטה לך עשירה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה. למרות שכתוב לא תיטה לך אצל מזבח, אבל למדו חז"ל שכל העזרה אסור לנטוע ואסור לבנות בניין של עץ. מיד נראה גם את ההמשך בהלכה הבאה. נוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה, בין אילן סרק בין אילן מאכל, אף על פי שעשה אותו נוי למקדש ויופי לו, הוא באמת עשה את זה במגמה חיובית, הרי זה לוקה, שנאמר לא תיטע לך עשירה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך. לפני שזה היה דרך עבודה זרה, נוטעים אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו שם העם, ולכן גם אם זה לנוי זה אסור, כי זה דרך עבודה זרה. וההלכה חותמת את פרקנו, ואסור לעשות אך סדראות של עץ במקדש. אך סדראות של עץ במקדש זה מין אולם שהוא בעל שלושה קירות, מבנה כזה, אסור לעשות את זה במקדש כדרך שעושים בחצרות, אף על פי שהוא בניין ולא נטיעה, אף על פי שהוא בבניין ואינו עץ נטוע, הרחקה יתירה, שנאמר כל עץ. ומה למדו מכל עץ? גם מבנה שהוא שעשוי כמבנה כזה מעץ. אלא כל הסדראות והסככות היוצאות מן הכתלים שהיו במקדש, רק של אבן היו ולא של עץ, והגדר הוא שאת זה אין שום איסור, כמו האבנים בכלל בעזרה ובמקדש. רק מבנים של עץ נאסרו גם כן מה... ריבוי שלא תיטה לך עשירה כל עץ. עד כאן פרק שישי, וכאן נמשיך בעזרת השם מחר פרק שביעי. כל טוב, יום טוב, ושוב שבוע טוב עלינו ועל כל ישראל.